ערב טוב ומבורך. הענישו אותי, שמו אותי בפינה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בהגדה של פסח, נא לפתוח בעמוד 11. כאמור, לכולם יש אותה הגדה, על מנת להקל על המעקב. ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים בעמוד 11. בעמוד 10 למדנו על יציאת מצרים של העבר, ולאחר מכן למדנו על יציאת מצרים של ההווה, ולא נותר לנו אלא לדבר על יציאת מצרים של העתיד. יפה. אז הבה נראה מה התוכן של יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים בעתיד, ומה המשמעות המעשית אפילו של העיסוק בזה. אז אני קורא כאן בעמוד 11. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. אגב, המילים שאנחנו נקרא כאן הם חסרי הבנה למי שאיננו מוכן. זאת אומרת, אנחנו נקרא פה משפט שנשמע אבסורדי, או על כל פנים חסר משמעות. בסדר? אז כך ש... וכל מי שקורא את זה כל שנה בהגדה של פסח, אני מלא הערצה למוכנות של האנשים לקרוא משפטים לא מובנים. אז אבא נקרא. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. הבנתם? שום דבר, נכון? פשוט, זהו קטע שלקוח ממשנה. וכדי להבין את מה שהמשנה אומרת, צריך לתת מספר הקדמות, שבזמן שנכתבו הדברים האלה, כולם ידעו מה הן הנחות היסוד שמאחורי הטקסט, ולכן לא פחדו לכתוב את הטקסט הזה. היום, בלי הקדמה מינימלית, לא מבינים מה כתוב כאן. והנה, לכם, על חשבון הברון, ההקדמות הנדרשות כדי להבין במה מדובר. יש מצווה לקרוא את שמה. מה זה לקרוא את שמה? לומר כל יום את שלושת הפרשיות שבתורה, האחת בפרשת בית חנן, המתחילה במילים שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, השנייה הנמצאת בפרשת עקב, המתחילה במילים והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותי, והשלישית הנמצאת בפרשת שלח, המתחילה במילים, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית. כן? כלומר, כל יום אנחנו קוראים את שלושת הפסקאות האלה מתוך התורה. זה נקרא מצוות קריאת שמה. שמה ישראל, שבבית חנן. הפרשה הראשונה היא שמה ישראל, השם אלינו השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך, וכל ובאבך ובכל נשכה ובכל נבדיך, והיו דברים האלה שאנחנו מצווך יום הלבבך, ושינתם למעניך ותבטא משיבתך ואיתך ולכתב 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 השלישית, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית, וכולי, עד אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני השם אלוהיכם, אמת. זהו, זה שלושת הפרשיות בתמצית. עכשיו, שלושת הפרשיות האלה, איפה, אנחנו אומרים אותן פעמיים ביום. למה לומר אותן פעמיים ביום? על שתי הראשונות, נאמר במפורש בתורה שצריך לומר את הדברים האלה בשוכבך ובקומך. בשוכבך הכוונה בשעה שבני אדם שוכבים, כלומר בלילה. ובקומך, בשעה שבני האדם עומדים, קמים, זה ביום. לכן, בוקר וערב, אנחנו אומרים את שתי הפרשיות הראשונות. מה עם הפרשה השלישית? למה בכלל צריך לומר אותה? הפרשה השלישית, הלא היא פרשה ציצית, נאמרת בגלל שמוזכרת בה יציאת מצרים. ומניין שצריך להזכיר את יציאת מצרים כל יום? יש פסוק שאומר בפרשת ראה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. מזה אנחנו לומדים שכל יום בחיים של היהודי הוא צריך פעם אחת להזכיר את יציאת מצרים לפחות. מה? לא, זה בדיוק השאלה. מי אמר שזה צריך להיות כמו שקראת לזה פעמיים או פעמיים, כן? לא יודע שאלה. הרי לא נאמר בתורה שצריך בשוכבך ובקומך להזכיר את יציאת מצרים. לפי זה די היה בפעם אחת. כלומר שבבוקר אנחנו נאמר שלוש פרשיות ובערב שתיים. עד כאן מובן? יש שאלות עד כאן? כי אני הולך לסבך את זה. מה? זה ברור או לא? אני אחזור מההתחלה. יש מצווה. נו, גמרתם שם? יש... זאב, מה קורה? יש מצווה בתורה לקרוא את שמה. קריאת שמה מורכבת משלוש פרשיות, שהן הראשונה, השנייה והשלישית. זה שאנחנו קוראים את זה פעמיים ביום, צריך להסביר מדוע. שתי הפרשיות הראשונות, אנחנו קוראים אותן פעמיים ביום, כי נאמר במפורש בתורה, בשוכבך ובקומך, שצריך לקרוא את הדברים האלה כשאנחנו שוכבים או כשאנחנו עומדים. כלומר, בערב ובבוקר. עד כאן ברור. לגבי הפרשה השלישית, יש כאן שאלה. למה בכלל צריך לקרוא את הפרשה השלישית? משום שהיא מדברת על יציאת מצרים, וישנה מצווה בתורה להזכיר את יציאת מצרים כל יום, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. נשאלת השאלה, מי אמר שצריך להזכיר את יציאת מצרים פעמיים ביום? אולי היה מספיק פעם אחת, הרי לגבי יציאת מצרים לא נאמר בשוכבך ובקומך. עד כאן השאלה ברורה? או מישהו לא הבין? טוב, מה אתה רוצה, ראובן?
לא, אני שואל את עצמי, כאילו יש הרבה פסוקים שמדברים על יציאת מצרים בקורה, למה דווקא נבחר...
אז למה בחרו דווקא את פרשת ציצית? כן, זה נושא לדיון בסוגיה בתלמוד שם. השאלה הזאת נשאלה בתלמוד, ויש עליה תשובה, ולא נעסוק בה כעת. בסדר? אבל טוב שאתה שואל את השאלות של התלמוד. טוב. לכן, בגלל חוסר הבהירות של הנושא, נחלקו החכמים בתקופת המשנה, האם צריך לקרוא את הפרשה השלישית של קריאת שמה, את הקטע השלישי, גם בערב או רק ביום. זאת מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה והחכמים. רבי אלעזר בן עזריה מאוד רצה כל חייו שיזכירו את יציאת מצרים גם בלילות ולא רק בימים. אבל הוא לא הצליח לשכנע אף אחד עד שהגיע בן זומה. בן זומה, אחד מהחכמים, דרש את הכתוב והביא הוכחה שצריך להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות. שימו לב שזה לא מדבר בכלל על ליל הסדר, הסיפור הזה. נכון? טוב. אז מה הוא אמר?
בלילות מדובר על
בערב.
מה באמת ההוכחה של בן זומה?
מה ההוכחה? זה כמו תפילה, כן, קצת לפני שאת ערבית. מה ההוכחה של בן זומה? אני אגיד לך אותה. בן זומה אמר ככה, נאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. המילה כל מיותרת. היה אפשר להגיד ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? כל בא, לפי העיקרון של הדרשה התלמודית, בא לרבות. לא רק הימים. אז מה יש חוץ מהימים? יש לילות. לכן אומר בן זומא, ימי חייך זה הימים. כל ימי חייך הלילות. בסדר? זה החידוש של בן זומא. מה אתה רוצה? למה זה לא הוכחה? איך אתה מעיז נגד חכמי המשנה להגיד שזה לא הוכחה? איך, איך? איך היד שלך לא רועדת?
אתה מעגן את הכל הזה ללילות. מאיפה בא בתורה, מאיפה בתורה הוא לומד שכל זה...
כי כל, המילה כל באה לרבות, נכון? לרבות על מה? על הימים. מה יש...
אתה לא חייב להגיד שזה לילות, אתה יכול להגיד כל ימי חייך כמו שהוא בהמשך דרשו, להביא להם אותה משיח.
אני עוד לא יודע. בינתיים אני מסביר לך מה הרציונל של בן זומא. ראיתי? טוב. והחכמים אומרים, כן? אם אומרים כל התלמידים, זה בא לרבות, כנראה משהו. למשל, נתן לך דוגמה. למשל, אומרים, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם בחף זכות. אז כל האדם, זה בא לרבות. מה זה בא לרבות? אפילו את הרב ואת החבר. כי אדם יש לו נטייה ללמד זכות על כולם, חוץ מעל רבו וחברו. אז לכן צריך כל מרבות. זה דוגמה. בכל לבבך. כלומר, בכל חלקי הלב. לא רק בחלק מן הלב, אלא בכל חלקי הלב. מה הם חלקי הלב? כוחות הנפש השונים. כלומר, אמרו חז"ל, ביצר טוב וביצר רע. אז היינו אומרים, לעבוד את השם באחד מהיצרים. או די באחד מחלקי הנפש.
זאת אומרת שכל מילה שהם מצורפת לכל היא ברת פירוק בעצם?
נכון. לא אומרים ברת פירוק, אומרים בת פירוק. אם כבר. בסדר. עכשיו.
מה זה אומר לעבוד את השם
ביצר הרע? יש לכל אדם, אני מקווה, יצר הרע. יצר הרע זה כוח חשוב בנפש. צריך לדעת להשתמש בו בדעת השם. בסדר? למשל, זה שאני לומד תורה לא לשמה. יש אדם שלומד תורה לשמה, יש אדם שלומד תורה לא לשמה. לשמה זה אידיאליזם, נכון? אתה עושה מתוך אידיאל, אתה לומד. יש אדם שלומד בגלל איזה אינטרס. זה יצר הרע. אבל בסופו של דבר, בזכות זה הוא למד. מה? בוודאי, אינטרס זה יצר הרע לעומת אידיאל. נכון? אבל מה? האדם יכול להשתמש בזה שהוא אינטרסנט כדי להצליח. אז הוא משתמש באינטרסנטיות שלו למטרה אידיאלית. הנה, הוא השתמש ביצר הרע לשם מטרה חיובית. בסדר? יש אדם לא רוצה להתחתן. למה? הוא רוצה לשחק קלפים, והוא יודע שאם הוא יתחתן זה ייקח לו מהזמן למשחק קלפים. נכון? אבל ברוך השם יש לו גם יצר הרע. הוא רוצה אישה. אז הוא משתמש ביצר הרע כדי להשתחרר מהשיעבוד שלו לקלפים, ואז הוא מתחתן. אין עוד כמה דברים כאלה, כן? זה נקרא יצר הרע. אז בואו נמשיך. מה? אפשר להמשיך? כן. אז בן זומא הוא אומר, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, מה זה וחכמים אומרים? חכמים שחולקים על בן זומא. והם סבורים שלא מזכירים יציאת מצרים בלילות. אז איך הם יסבירו את המילה כל? אז אומרים, לא הבנת כלום. ימי חייך, העולם הזה, כל. להביא לימות המשיח, כלומר להביא שגם בימות המשיח צריך להמשיך להזכיר את יציאת מצרים. מתי? בבוקר או בלילה? רק בבוקר. רק בבוקר, נכון? הרי מלכתחילה עבור החכמים אין דבר כזה להזכיר יציאת מצרים בלילות. יש רק להזכיר יציאת מצרים בבקרים. ולכן הם אומרים, צריך את המילה כל כדי ללמד אותי שגם בימות המשיח ממשיכים להזכיר את יציאת מצרים. עד כאן ברור?
אז התקבלה בסופו של דבר דעת היחיד.
לכאורה התקבלה דעתו של היחיד, בן זומא, ורבי אלעזר בן עזריה, ששניהם סבורים שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. האם עד כאן זה ברור? מאוד מאוד חשוב שזה יהיה ברור, כי אנחנו הולכים עכשיו לסבך את זה חבל על הזמן.
מה זה משנה אבל?
מה פירוש הדבר? תסביר מה...
כאילו, מה זה משנה? להגיד ביום, להגיד בלילה, תגיד כאילו... גם ביום וגם בלילה, מה זה משנה?
אתה רוצה להטריח את היהודי? היהודי רוצה לחזור הביתה מוקדם, הוא מחכה למרק חם, והוא לא רוצה להגיד קריאת שמע ארוכה. בסדר? מה? אתה תוקע אותי בבית הכנסת כדי להגיד פסקה שאני לא מעוניין להגיד אותה, אני רוצה לחזור הביתה.
אז אל תגיד.
מה זה אל תגיד? אבל יש מצווה, אני לא רוצה להיות בעבירה. אם יש מצווה לומר, אז אני אגיד. אם אין מצווה לומר, אני לא אגיד. אני לא רוצה לעבור עבירה. תהיתי? טוב, לכן זה כן משנה.
אבל עדיין זה נאמר רק פעם אחת, נכון? החיוב.
תלוי. לפי חכמים נאמר רק בבוקר. לפי בן זומא, החיוב הוא פעמיים ביום. מה מובן מה שאני אומר? לא זכיתי, כי לא היה בן זומא כדי להסביר את זה. כן.
האם רבי אלעזר בן עזריה חולק על חכמים בהקשר הזה של אמירת יציאת מצרים?
אתה שואל שאלה נפלאה. אני לא רוצה לדון בזה עד שאני לא אהיה בטוח שכל הנתונים של הדיון הופנמו היטב אצל הציבור הקדוש. בגלל שאני הולך לסבך את זה, בין היתר בגלל השאלה שלך. כן? אז אני, מה?
היום אנחנו עושים את הסדר פסח ומספרים על יציאת מצרים רק בלילה, רק בערב. אז איפה נעלם היום?
נפלא, שאלה יפה, אבל כדי לענות על השאלה שלך אני רוצה קודם כל להיות בטוח שהציבור הקדוש יפנים את כל הנתונים של הדיון, כי אני הולך לסבך את זה חבל על הזמן, בין היתר בגלל השאלה שלך. אז תרשו לי לעשות סיכום, אני יודע שאני קצת משעמם, אבל לפעמים אין ברירה. אז אנחנו מבינים שהדיון פה בהגדה איננו על ליל הסדר, הדיון הוא על הפרשה השלישית של קריאת שמה. שמה תוכנה של הפרשה השלישית של קריאת שמה? יציאת מצרים. יש מצווה להזכיר את יציאת מצרים כל יום, שנאמר בתורה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם כן, יש לנו מצווה כל יום להזכיר את יציאת מצרים. יש רק בעיה אחת, כמה פעמים צריך להגיד את זה כל יום? האם להגיד את זה פעם אחת בבוקר? או גם בבוקר וגם בערב. דעת החכמים היא שרק בבוקר. דעת בן זומא ורבי אלעזר בן עזריה היא שפעמיים ביום. וכך נפסק להלכה. גם בבוקר וגם בערב. מסביב למה סובב הדיון? מסביב למילה מיותרת בפסוק. איזו מילה?
קול.
קול, יפה. המילה קול באה לרבות. מה היא באה לרבות? כיוון שכתוב כל ימי, אז אומר בן זומא, משהו לא ימים. מה הוא לא ימים? לילות. כן, כל ימי חייך, הלילות. חכמים אינם מסכימים עם הדבר הזה, אומרים לא נכון, בלילה לא צריך להזכיר את יציאת מצרים, אבל מזכירים יציאת מצרים בבוקר, וגם לימות המשיח, שהרי כתוב כל. כל זה בא לרבות, זה בא להביא לימות המשיח. עד כאן ברור? נפלא. תוציאו דפים. יש לכם בוחן על זה.
מתי אדם מגיע
לעצמו? מתי אדם מה? מה השאלה?
אני שואלת את עצמי.
טוב מאוד.
אבל אדם גם יש לו מקצוע, יש לו חיים.
אמת.
מתי הוא מגיע לעצמו? מרוב להיות מעורב בעצם עם העבר. כי
יציאת מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, ורה, את מעלה כאן את השאלה האמיתית של מה התקפות של הזיכרון ההיסטורי. בשביל מה? נכון? עכשיו אני רוצה לסבך את זה יותר.
אפשר לשאול עוד שאלה?
תנסי, מה השאלה?
בעצם התוכן של הפרשה השלישית זה, העניין של זה יציאת מצרים מוזכר בסוף בסוף.
נכון.
בעצם זה מצווה ציצית שאמורה להזכיר עוד את יראת שמיים והמצוות. נכון? זה בעצם לא?
בינתיים לא שאלת שום שאלה.
לא, כי אתה אמרת שהתוכן של ה... זה יציאת מצרים, לא? זה מוזכר בסוף,
התוכן הרלוונטי לענייננו של הפרשה השלישית זה העובדה שמוזכרת שם יציאת מצרים. אוקיי? ונשאלת השאלה, מדוע דווקא פרשה זו נבחרה ולא פרשה אחרת? זאת השאלה שלך, נכון?
נגיד, כן.
כן, שאלה זו שאל ראובן לפני כן. והתשובה הייתה ששאלה זו נשאלה כבר בתלמוד. ויש שם תשובה בתלמוד, שאנחנו לא נעסוק בה כעת, כי זה לא הנושא, אבל אמרתי לראובן שהוא צריך לשמוח, שהוא שואל את השאלות של התלמוד, וגם את צריכה לשמוח.
תשאל את השאלות של ראובן.
יפה. טוב, עכשיו אני הולך לסבך את זה. אז נא להתכונן להמראה. התלמוד מספר על המשך השיחה בין בן זומא לבין החכמים, מה שלא מובא בהגדה. זה מופיע בתלמוד, במסכת ברכות, דף י"ב עמוד ב' ודף י"ג עמוד א'. לפי בן זומא, האם מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח?
לא.
לא מתייחס לזה.
אני שואל, האם לפי בן זומא מזכירים את יציאת מצרים לימות המשיח? עדיין?
יכול להיות, כן, הוא לומד בצורה.
נראה לי שלא.
אז נשאלת השאלה, אם זה מובן מאליו, שכיוון שממשיכים לחיות, מזכירים את יציאת מצרים, אז למה החכמים היו צריכים להשתמש במילה כל, כדי להוכיח שגם לימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים? הרי זה דבר המובן מאליו. גם הם יסכימו שלימות המשיח זה בחיים. מובנת השאלה?
כן.
כלומר, הדרשה של חכמים נראית מאוד מוזרה. הרי לא שמענו, חוץ מאשר בנצרות, שבימות המשיח המצוות מתבטלות. אבל ביהדות המצוות הן נצחיות. אז אם מגיע המשיח, הגענו לימות המשיח, למה שנצטרך פסוק מיוחד או מילה מיותרת בכתוב כדי לדעת שמזכירים את יציאת מצרים? אז השאלה היא מובנת. אבל כנראה, שדווקא לגבי הזכרת יציאת מצרים, יש מקום לומר שאם אין לנו מילה מיותרת בפסוק ללמדנו שגם בימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים, שבאמת לא נזכיר. ובאמת, בסוגיה התלמודית, אנחנו רואים שבן זומא אומר במפורש לחכמים שלימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים כלל, לא בבוקר ולא בערב.
כי יציאת מצרים, דיברנו על זה שזה סוג של שם קוד ועשרה משאבות מלכויות, שזה משמעות של ימות המשיח.
זאת אומרת, אתה אומר, אם מגיעים כבר ימות המשיח, מה אני צריך להזכיר מהוראות קדומים יותר?
מהוראות שהם... ימות המשיח פירושם יצאים
כמעט. לא לגמרי מדויק, כי הרי יציאת מצרים הייתה הפעם הראשונה שיצאנו משעבוד מלכויות, אבל חזרנו לגלות. בימות המשיח אנחנו חוזרים מן הגלות, לא על מנת לגלות יותר. אבל יש הבדל מהותי. אבל אפשר לומר, בעצם למה צריך לזכור את יציאת מצרים בעצם? מה זה נותן? למה לזכור מאורעות של העבר בכלל? הנה, זו השאלה של ורה. מה זה טוב לזכור עבר? עבר זה עבר, מת. אתה אומר כי הוא מכין את העתיד. כלומר, אני זוכר מהוראות של העבר, זה עוזר לי להגיע אל איזשהו עתיד. ואם אני מגיע אל העתיד הזה, צריך להמשיך לזכור את מהוראות העבר?
לא.
לא, כבר לא. זה כבר הופך להיות מיותר. כלומר, אם כל המטרה של זיכרון העבר, זה כדי להכין איזשהו אירוע עתידי. ברגע שהאירוע העתידי מתרחש, אני כבר לא זקוק לזיכרון העבר. אולי לא. נגיד שאני יודע. נגיד שאני יודע... במקרה הזה. במקרה הזה, ימות המשיח הם מאורע עתידי ביחס ליציאת מצרים, נכון? אני טועה או לא? אהו? לא, תודה. כן.
מה בעיה להזכיר? אתה מזכיר את כל ההיסטוריה של האומה שלך, של
הארץ. אני שואל למה צריך לזכור. האם יש לך למשל חג... לכבוד המצאת הגלגל. אתה יודע שהמצאת הגלגל שינתה המון בתרבות האנושית. ואף על פי כן, אין היום אף אדם בעולם שחוגג את יום המצאת הגלגל.
ראש השנה.
זה דבר מאוד מוזר.
ראש השנה.
מה ראש השנה?
זה הגלגל של השנה.
כן, אבל המצאת הגלגל זה לא בראש השנה. אני מניח שהאדם הפרה-היסטורי כל שנה היה חוגג את המצאת הגלגל על ידי אכילת גלגלים מסוכרים. ומאובנים קצת. כן, נמצאו מאובנים של עוגיות בצורה של גלגל מהתקופה הפרה-היסטורית. עכשיו, מתי צריך לסמן, לציין אירוע של עבר? אני אגיד לכם מתי. כשהלקחים מהאירוע עלולים להשתכח. כלומר, אם אני, למשל, יום השואה, היום היה יום השואה הבינלאומי, מכיוון שהעולם בסכנה שהאירוע יתרחש שוב, לכן הקהילה הבינלאומית החליטה עושים יום השואה הבינלאומי כדי לא לשכוח.
זה שאנחנו בישראל ולא כבר
העתיד? מה?
זה שאנחנו בישראל ולא כבר העתיד?
יכול להיות, יכול להיות. למה? זה בדיוק השאלה שאני אשאל.
אתה אמרת שהעתיד זה ימות המשיח.
ביחס לי, אני עניתי לך, זה עתיד ביחס ליציאת מצרים. בסדר, זה מה שאני אמרתי.
ומה הם חיים בישראל שכבר חיים בישראל בכל זה?
זאת שאלה שאנחנו נדון. זאת שאלה שאנחנו נדון בה. אנחנו נדון בה. זאת כוונתי. אבל מה, אני מאוד מאוד איתי. כלומר, לך יש מחשבה מאוד מהירה, אני מוכרח להיות עם מחשבה איתית כדי שכולם יבינו על מה אני מדבר. אבל השאלה היא בהחלט במקום. כן. עכשיו, אם כן, איפה היינו? הגלגל. המצאת הגלגל. אז כל זמן, למשל יום השואה הבינלאומי, אנחנו עושים אותו כל זמן שיש סכנה שהאנושות תיסוג אחור לדבר הזה. אם יבוא איזה זמן מאושר שבו סכנת שואה לא תהיה בכלל, אז אנחנו גם נפסיק לציין את יום השואה. יש להניח. כל זמן שלא מגיעים אל ימות המשיח, אז יש מקום לזכור את יציאת מצרים. בזכות זכירת יציאת מצרים, מגיעים לימות המשיח. כשמגיעים לימות המשיח, אומר בן זומא, וזה קצת קשור לשאלה שלך, לכאורה כבר אין מקום לזכור את האירוע של העבר. כן, בבקשה.
אני לא כל כך, תשאל לי לקבל את העניין הזה שאנחנו מציינים משהו כדי לא לשכוח.
עצר, 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 אני רוצה לגמור, עם הגלגל, אני פשוט, אם לא אני אתבלבל. אנחנו חגגנו את חג המצאת הגלגל בפרה-היסטוריה, כל זמן שהייתה סכנה שההישג הטכנולוגי הזה יישכח. ברגע שהיה ברור שלא ישכחו מה זה המצאת הגלגל, אז הפסיקו לחגוג את החג הזה. כן, בבקשה.
אז זהו, אז כל העניין הזה, אני לא קשה לי לקבל, כי אנחנו מציינים כל מיני תאריכים שהם לא... איזה לקחים, זאת אומרת, יום הולדת, איזה לקחים יישכחו פה, חגים מסוימים, איזה לקחים יישכחו פה, אני לא כל כך מבינה. נגיד, יש חגים שאני כן יכולה להבין, אבל יש חגים שלא...
אז אל תעשי אותם.
לא, אבל באמת, אנחנו לא מציינים דברים רק בשביל שלא ישכחו הלקחים. אנחנו מציינים כי יש לזה גם ערך מבחינת הזהות שלנו. נגיד ליציאת מצרים, יש ערך לזהות שלנו שפעם היינו עבדים. זה משהו שהוא נקודת המוצא שלנו.
יפה.
אז זה הדבר, לא איזה ערך שישכחו.
כלומר, את מסכימה עם חכמים. את אומרת... ממילא, לימות המשיח לא הייתי מגיע בלי יציאת מצרים, לכן גם בימות המשיח אני מזכירה את יציאת מצרים. כך את אומרת. נכון? כי זה חלק מהזהות שלי. אבל השאלה היא כזאת, האם יציאת מצרים, אז האם ימות המשיח זה לא בעצם חזרה הרבה יותר מוצלחת על מאורה יציאת מצרים?
כן, אבל אפשר רגע להעיר...
לכאורה, כשאני יצאתי ממצרים, יצאתי מעבדות לחירות, וזה לא מנע ממני לחזור לגלות, בסופו של דבר. מה שאין כן ימות המשיח, זאת יציאה מעבדות לחירות לנצח. אז כך שיציאת מצרים מתגמדת לחלוטין לעומת זה ביצירת הזהות שלי. לכן, ואז אני צריך לעשות חג חדש. חג של יציאה מהגלות. נכון? לפי זה. לא, אבל העבדות של יציאת מצרים... היא קטנה לעומת העבדות של 2000 שנה באירופה, למשל. נכון? כך שניתן לומר שחג העצמאות, במובן הזה, הוא הרבה יותר גדול מחג הפסח. בסדר? עכשיו, בן זומה, לצורך הוכחת טענתו, מביא פסוק מירמיהו. נכון? בפרק כ"ג. זוכרים את ירמיהו פרק כ"ג? מה? כן, בירמיהו כ"ג.
לרענן את זיכרוננו.
אני אגיד, כדי לרענן את הזיכרון של עצמי, אני אעשה כאילו ש... תעשו כאילו שאתם לא יודעים, כדי לתת לי את הכבוד של להזכיר לכם את הפסוק. הפסוק אומר כך, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, היי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כשאנשים יישבעו, הם כבר לא יזכירו את יציאת מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שם. הנה, אתה רואה, אומר הנביא, יבוא יום שהמאורה של קיבוץ הגלויות יהיה כל כך משמעותי בנפש היהודית, שיציאת מצרים לא תהיה משמעותית.
מה זה ארץ צפון?
ארץ צפון, רוסיה.
רוסיה?
בוודאי. רוב העם היהודי בעידן הגאולה, דיינו בימינו, הגיע מרוסיה. רוב יהודי אמריקה באו מרוסיה.
גם אני מרוסיה.
גם אתה מרוסיה. נכון? כלומר, כמעט, גם כל העליות. כלומר, המרכז הגיאוגרפי של העלייה בעידן של המאה ה-20, זה מרוסיה הצריסטית, עם האימפריה של הצאר הרוסי, ומכל הארצות, שאר הארצות. בסדר? כן, בבקשה.
במאה השלישית נאמר, ולא תטורו אחריכם, שאתם זונים אחריהם.
נכון.
למען תזכרו.
נכון.
אז במובן הזה, אנחנו עוד לא הגענו לרגע הזה שבו המציאות סביבנו היא מציאות שמזכירה לנו כל הזמן... זאת אומרת, שאנחנו לא צריכים את אותה
ציצית שתזכיר לנו, לא תור אחרי רבנו, אחרי מראה עינינו ואחרי... נכון. לטיעות
ליבנו, אז אולי
מבחינה הזאת
חכמים, יש להם
מה
להשיב לבן
זומן, או לפחות בהקשר של יומנו אנו. לא משנה, השאלה איננה, אתה שואל שאלה אחרת, האם לדיאגנז את התקופה שלנו בתור התקופה של ימות המשיח או לא? אבל נגיד, אם תהיה תקופה שלכל הדעות היא ימות המשיח, האם אז נפסיק להזכיר את יציאת מצרים או לא? זה הדיון, כן? הם לא עסוקים עכשיו בשאלה של ציונות או לא ציונות. הם עסוקים בשאלה מהותית, כן? כן, בבקשה.
אבל למה כאילו לבטל משהו בגלל משהו? הרי זה ההתחלה וזה הסוף של התהליך. יש פה התחלה בסוף של תהליך אחד ארוך.
אתה מדבר כמו חכמים. השאלה היא, מה החכמים יעשו עם הפסוק הזה שבירמיהו?
בירמיהו לא אומר שהם מבטלים את יציאת מצרים.
בוא נחזור על הפסוק בירמיהו. הפסוק בירמיהו אומר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. לא יאמרו. כי אם...
אנחנו יותר קרובים לראות המשיח, אנחנו לא קרובים...
כי אם... חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מכל הארצות אשר הדחתים שם. נכון? מארץ צפון מכל הארצות אשר הדחתים שם. זאת אומרת, מה אומר ירמיהו שבא זמן שבו לא מזכירים יותר את יציאת מצרים? אמת או לא?
כן.
נכון, אז בדיוק מה שבן זומה אומר לחכמים. איך אתם חושבים שבימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים? הנה הנביא ירמיהו אומר שלא יזכירו. עד כאן ברור?
כן, לא מסכים איתו.
אתה לא מסכים עם בן זומה או עם ירמיהו?
ירמיהו לא אומר שמבטלים את...
למה? הוא אומר, לא יאמרו עוד...
שיציאת מצרים מבוטלת.
למה?
מתבטלת לעומת...
רגע, ירמיהו, מה הוא אומר?
שלא מזכירים את...
לא מזכירים את יציאת מצרים.
שלא נשבעים בשם השם...
המוצאים ממצרים. זאת אומרת שיציאת מצרים...
הם היו יותר קרובים למצרים, אנחנו יותר קרובים לימות המשיח.
זאת אומרת שלפי ירמיהו, יש איזה זמן שבו לא מזכירים את יציאת מצרים? וי או נו?
כן.
זהו, זה בדיוק מה שבן זומה אומר. יפה. אם כן, יש לך שאלה, לא על בן זומה, יש לך שאלה על ירמיהו. עד כאן ברור? טוב. מעניין, אם אני אומר את הדבר שלוש פעמים, אתה משתכנע, אבל אמרתי את אותו דבר כל פעם.
אלא...
לא, זה הייאוש. זה הייאוש.
זה
התאמה. כן? לא, זה מקרה שקיפת מוח. עכשיו, החכמים שחולקים על בן זומא, הם יודעים תנ"ך, לא פחות מבן זומא. הם מכירים את הפסוק בירמיהו, לא פחות ממה שבן זומא מכיר אותו. אז איך הם יסבירו? הם אומרים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, כלומר העצמאות המדינית תהיה העיקר, ויציאת מצרים תפלה. הם הבינו את הפסוק אחרת, הם צריכים להביא הוכחה להבנת הפסוק בצורה הזאת. כי איך שבן זומא הבין את הפסוק, הוא לא צריך להצדיק את עצמו.
זה הפשט.
איך החכמים יכולים להגיד שכתוב לא יאמרו, ובכל זאת הכוונה שיאמרו קצת, הם צריכים להביא הוכחה. אל תדאג, הם הביאו הוכחה. עכשיו אני רוצה קצת להבין קצת יותר את הדברים האלה. בעצם, מה יותר גדול? מה שקורה היום או מה שקרה ביציאת מצרים? לפי דברי הנביא ירמיהו, מה שקורה היום הוא יותר גדול. למה? משלוש סיבות. יציאת מצרים הייתה יציאה אחרי 200 שנה. בימינו אנחנו יוצאים אחרי 2000. יציאת מצרים הייתה מארץ אחת, בימינו מיותר מ-100 ארצות. ויציאת מצרים הייתה גאולה זמנית, עובדה שחזרנו לגלות, ובימינו זאת גאולה נצחית. אז מה יותר גדול? מה שקורה היום.
אפשר להוסיף עוד סיבה רביעית, כמו הרי אומרים, שאנחנו אומרים הלל כל יומות החנוכה, אבל רק בערב הראשון של הפסח, כי הנס בחנוכה הוא יותר גדול, כי היה פה כביכול איזשהו מאורע שבו אנחנו התעצמנו כל כך לרמה שאנחנו מסוגלים.
אז אתה אומר בעצם שהקמת המדינה נעשתה על ידי כוחות טבעיים, בעוד שיציאת מצרים נעשתה רק על ידי ניסים, אם כן יש מעלה להקמת המדינה ויציאת מצרים. כן, הבאנו כבר 4 סיבות, אתה צודק, 4 סיבות לכך שהמאורעות של ימינו הם הרבה יותר גדולים מיציאת מצרים. כלומר, עתידים ענינים שלנו לומר שאבותינו היו ענקים, הם חיו בימי יציאת אירופה. בסדר? זאת אומרת, בעצם המאורעות שאנחנו חיים הם בעצם אדירים. שימו לב שאנחנו לא תמיד שמים לב לזה. למה?
כן,
אנחנו בתוכו. יש לנו כלל, אין בעל הגן מרגיש בבלגן, ואין בעל הנס מכיר בניסו. נכון? כלומר, כשאנחנו בתוך המאורעות, אנחנו לא מבינים, אבל באמת מצד הגודל זה ענק. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק, אבל אני צריך לפני כן להוציא הצהרה. והרי ההצהרה. אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. עד כאן ההצהרה. עכשיו אני ממשיך. אנחנו רואים שיש היום יותר הקפדה אצל הישראלים על המנגל של יום העצמאות, מאשר על איסור אכילת חמץ בפסח. נכון? זה אומר שהנביא ירמיהו צודק. הגיע איזשהו זמן בתודעה היהודית, שבו העצמאות המדינית, הגאולה האחרונה, יותר משמעותית בנפש הקולקטיבית, מאשר יציאת מצרים. זה מובן מה שאני אומר?
לגיטימי.
לא יודע אם לגיטימי או לא. זה מה שהנביא ירמיהו אומר, וזה מה שקורה. האם בגלל זה מותר לאכול חמץ בפסח? בהתאם להצהרה שהקדמתי לפני כן, אסור. זה לא בסדר לאכול חמץ בפסח. אבל צריך להבין מה המשמעות של התופעה. כן, מה אתה אומר? אני עוד לא הסברתי. אבל אני אמרתי שאנחנו נביא אותה. אז למה לחשוד בי?
אבל אתה נותן הסבר שהוא מאוד עמוק למשהו שהוא לפחות בימינו נראה מאוד חברתי ושטחי.
כל דבר חברתי ושטחי הוא מאוד עמוק. מדוע? כי דבר חברתי ושטחי הוא דבר שאדם עושה בלי לחשוב עליו. סימן שהוא עמוק. מובן?
כן.
כי הוא לא מחושב. הוא טבע המציאות.
לא עושים את זה להזכיר את יציאת אירופה. לא עושים את זה.
נכון. אלא עושים על האש. איזה יופי. כולם עושים. כן? כלומר, מבחינה סטטיסטית, התברר שלמעלה מ-90% מהישראלים עושים על האש ביום העצמאות. זה כולל חרדים וערבים. לא, באמת, משהו מדהים. כן? אז אי אפשר לפתור את זה ככה, זה חסר משמעות, זה סתם אנשים רוצים לקניקיות ודיאט קולה. מה? אפשר לדבר על כמויות הדיאט קולה שגם כן נשתות באותם הימים.
עכשיו,
מה?
באופן יחסי, גם על הסדר
מתחילים. כן, אני מסכים לגבי הסדר, לכן הזכרתי במפורש, לא את הסדר, אלא איסור אכילת חמץ, שזה יותר, יש יותר חולשה בתחום הזה. כן. עכשיו, גם אני חושב שאורחי הסדר הם פחות מאשר עושה המנגל, בכל זאת.
עושה המנגל בכלל לא יודעים למה הם עושים מנגל ביום העצמאות.
נכון, הם לא יודעים למה הם עושים מנגל ביום העצמאות. זה שטחי וחברתי. ודבר שהוא שטחי וחברתי הוא תמיד עמוק. מדוע? בגלל שהוא לא פרי של מחשבה.
העומק הוא אהבת המנגל, זה העומק היחיד שלנו.
כן, אבל למה אוהבים את המנגל דווקא ביום העצמאות ולא ביום אחר?
כי זה הזדמנות לחגוג.
אז למה ההזדמנות הזאת? זה בדיוק השאלה.
יש להם חופש, הם קיבלו חופש.
יש עוד כמה.
כולם מנגל בחופש שלהם.
יש כל מיני דברים. אולי בהזדמנות אנחנו נדבר... אולי בהזדמנות אנחנו גם נדבר על המשמעות הפנימית של הדבר הזה. אני חושב שיש משמעות מאוד עמוקה לדבר, אבל זה לא הנושא כעת. בסדר? עכשיו בואו נתקדם. חכמים אומרים שמה שכתוב בירמיהו, לא יאמר עוד חי השם, אין הכוונה שלא יאמרו, אלא שזה יהיה קצת. קצת. מאיפה הם לקחו את הרעיון הזה? אגב, אפשר להבין שאבותינו, כשהם היו במצרים עדיין, היו חוזרים מבניית הפירמידות, עייפים ורצוצים. על מה הם היו מדברים?
על אברהם אבינו.
כשם שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו אברהם מאור כשדים ואת יעקב מבית לבן, כך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים. בשבילם יציאת מצרים הייתה העתיד, ויציאת אור כשדים הייתה העבר. זאת אומרת שעבור אבותינו במצרים היה להם משמעות מאוד גדולה להגדה שהם היו מספרים על יציאתו של אברהם מאור כשדים. הם היו מדברים על זה הרבה מן הסתם. כן, המדרשים אומרים שהיה להם מגילות שלמות שהם היו מספרים על הדבר הזה. אחר כך יצאנו ממצרים. על מה התחלנו לדבר? על יציאת מצרים. מה עם ההגדה הקדומה? נשאר ממנה משהו? נשאר. כן, של אברהם ויעקב. נשאר מזה משהו?
סיפורים בתנ"ך.
נשאר מזה משהו בהגדה של פסח עצמה.
ארמי עובד אבי.
ויאמר יהושע אל כל העם, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. זה חלק מן ההגדה. כלומר, יש בתוך ההגדה שרידים של ההגדה הקדומה. אז לפי זה יוצא שיבוא יום. שבהגדה אנחנו נתחיל ביום מן הימים, אנחנו נאמר, פעם אבותינו יצאו ממצרים, ואז ידברו בעיקר על בן גוריון, אריה דרעי, ועוד כמה דברים כאלה, נכון? יאיר לפיד. כן, זה יהיה הנושא. זה יהיה הנושא, ועל זה ידברו הרבה. נכון? זה בדיוק מה שאומר כאן, מה שאומרים חכמים, בניגוד לדעת בן זומא. מה? נכון, הרי אז זה מה שהם מדברים אחרי שגומרים את ההגדה בזמן האוכל, כשמתחילים לאכול את הקניידלך, נכון? על מה מדברים? על פוליטיקה, נכון? זאת אומרת, זה החלק השני של ההגדה. בסדר?
אתה אומר שזה יהיה כאילו ממש מחובה בצורה
כתובה. כן.
אצלך מדברים על פוליטיקה באוכל?
אני לא מרשה. אני אגיד לכם מה שאני עושה באוכל של ההגדה של פסח. כל החידושים שאני רוצה לומר, אני שומר אותם על נייר קטן שהכנתי מראש, אני קורא את ההגדה מהר, מגיע הזמן של האוכל, אני אומר את כל החידושים שלי, ואז אי אפשר להתדבר על פוליטיקה. בסדר? זה תלוין, הסעודה של ליל הסדר היא לא סתם סעודה, היא לא סעודה רגילה, היא חלק מן ההלל, היא חלק מן המצווה, זה משהו מיוחד במינו. טוב, אבל אנחנו עוד לא שם. עכשיו, מניין להם, לחכמים, האמירה הזאת, אז התחלנו לומר, כן? שכשם שיש לנו בהגדה, שרידי ההגדה קדם קדומה, כך עתיד להיות בימות המשיח שימשיכו להזכיר את יציאת מצרים. כן, כך טוענים חכמים. מניין להם הדבר הזה? התלמוד מביא הוכחה. שיש פסוק, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אם כן, נאמר מפורש בתורה ליעקב, שעכשיו הוא מחליף את שמו ונהיה ישראל. ומיד אחר כך הכתוב חוזר לקרוא לו יעקב. אם כן, יעקב תפל וישראל עיקר.
יש דוגמה עם אברהם, ששם אתה...
התלמוד שואל את השאלה הזאת בעמוד שאחרי זה. אנחנו לא נעסוק בזה כעת, אבל אני שמח לראות שאתה שואל את השאלות של התלמוד. יפה, יפה, אתה מתקדם. עכשיו, אם כך...
זה 2,000 שנה
אחורה. לא, זה קדימה. אתה סתם אומר.
לא, כי השאלות של התלמוד היה לפני 2,000 שנה.
לא, מה פתאום. הרבה פחות. 1,600. אתה רואה, אתה משחק איתי על 200 שנה, באמת. טוב, אז איפה היינו? אז יוצא לפי חכמים שצריך לקרוא את הפסוק, כמו שאנחנו קוראים את המעבר מיעקב לישראל. מזה אני רוצה להגיע למסקנה מרחיקת לכת. והיא, שהיציאה מן הגלות למצב של גאולה, זה מקביל למעבר מן הזהות יעקב לזהות ישראל. ודאי, מאוד מובן. עכשיו שאני אומר את זה, כולם מבינים. זאת אומרת, שלהיות יהודי של גלות, זה זהות אחרת מאשר להיות יהודי של גאולה. למשל, הקמת המדינה, מה שהזכרנו לפני כן. זאת אומרת, להיות יהודי של גלות, זה לחיות את הזהות היהודית כדת. ברגע שאתה נגאל, אתה עובר להגדרה של הזהות היהודית כאומה. זה נקרא יעקב.
אה?
זאת השאלה היפה. האם לא צריך למחוק את זה? זה בדיוק המחלוקת בין בן זומא לבין חכמים. החכמים אומרים, תשמע, עברנו דרך יעקב, אז זה משמעותי. אני אביא לכם דוגמה לדבר הזה. יש במדינת ישראל מוזיאון מיוחד במינו. נקרא בית התפוצות. שמעתם על זה? זה מוזיאון לגלות. עכשיו, כשאומה עושה מוזיאון למשהו, מה זה אומר? א', שזה שייך מבחינתה לעבר. לכן אולי פעם יעשו מוזיאון לאומנות ישראלית. על כל פנים, יש א', אומרים, זה שייך לעבר. דבר נוסף, זה אומנם שייך לעבר, אבל זה חשוב לי. אני רוצה לדאוג מזה משהו. זאת אומרת שישראל רוצה משהו מיעקב. משהו כזה. זאת אומרת... כי הגלות נתנה לנו הרבה דברים. היא לימדה אותנו את הקדושה הפרטית. לעומת הזהות הלאומית שנותנת לנו את הקדושה הכללית, ומזניחה את הפרט. לכן זה חשוב לחבר את יעקב לישראל.
זה חשוב בגלות, זה לא חשוב בישראל שיש לך את הקדושה.
לא, זה מאוד חשוב. בגלל שאנחנו לא יכולים לחיות בעולם של פירוד. כלומר, עולמו של הקדוש ברוך הוא בנוי מהכל. הוא בנוי גם מכלל וגם מפרט. גם מזהות קולקטיבית וגם מזהות פרטית. אם אני אומר זה או זה או זה, אני זורק משהו מעולמו של הקדוש ברוך הוא החוצה. והתביעה המונותאיסטית היא לחבר את הכל. מובן מה שאני אומר? זו שאלה מאוד לא פשוטה מה שאת מעלה כאן. כי הרי יש... הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהמסע, הכבד של המורשה מעכב את ההתפתחות ההיסטורית. מרגישים את זה. וזאת אחת הסיבות שהתנועה הציונית הייתה, היא ראתה לעצמה הכרח להיות חילונית, כדי להשתחרר מן המעצורים של תהליך הגאולה. אבל זה בשלב ראשון. יש מה שנקרא בפילוסופיה דיאלקטיקה היסטורית, שדברים שהורחקו לפי שעה, אחר כך מסתנתזים בסינתזה העליונה. כן, זה מה שאנחנו עסוקים בו היום. כן, בבקשה. לא. אם כולם עולים, אז מתחיל תהליך שלישי, זהות חדשה. לא יעקב ולא ישראל, אלא ישורון. כן, יש שלוש שמות לאבינו השלישי. אבינו השלישי נקרא גם יעקב, גם ישראל וגם ישורון. ישורון זאת כבר ההקרנה האוניברסלית. כי כל הזמן שאני מדבר על יעקב ועל ישראל, היעקב מדבר על היהודי כאדם פרטי, דתי, אפשר לומר. ישראל מדבר על היהודי כזהות לאומית. ומה עם שאר העולם? מה עם הכפר הגלובלי? מה עם ההקרנה שלנו? זה ישורון. אנחנו בדרך. כן, אפשר לקרוא לזה ימות המשיח. כן? ימות המשיח, לפי הגדרה של התלמוד, זה היציאה מעבדות לחירות. זה כבר קיים מאז באייר תש"ח. אין בעיה עם זה. אבל מה שאני רוצה לומר, שבתוך התהליך הזה יש לנו כמה שלבים. השלב ישורון, יש לו כמו כל שלב במציאות, בחינה של קליפה קודמת לפרי. קליפה, הכוונה, הצד השלילי של התופעה, שהוא תמיד קודם לצד החיובי של התופעה. הצד השלילי של התופעה של ישורון, זה הקוסמופוליטיות המחלה, המחלה זהות. כלומר, בימינו אנחנו נתונים במין משבר זהות כזה, שבו גם יעקב וגם ישראל כבר לא מוצאים את עצמם. כן? כי אנחנו לקראת ההתמזגות עם השלב השלישי, שבו יש הקרנה אוניברסלית.
ומה עם הגרים שיש כיום בארץ ישראל, כמו ערבי ישראל ופלסטינאים?
השאלה יפה. זה חלק מהתהליך. איך זה יעשה? זה כבר דורש מאיתנו לימוד נוסף. אבל ברור שזה משמעותי. יש משמעות לדבר הזה.
אז זה אומר בעצם, התהליך שאתה מסרטט, זה אומר שישראל זה משהו מאוד קצר. צ'יק צ'אק, זה כאילו, זה ממש...
לא, נגיד ככה, ישראל זה עובד כבר משהו כמו 180 שנה בערך. מאז ראשית התחייה הלאומית.
עדיין, זה כלום לעומת 2,000 שנה וזה...
של יעקב, נכון, ושזה כלום לעומת ישראל של תקופת המקדש, של המדינה המקראית והמדינה של בית שני.
בעצם התקופה של זהות לאומית היא מאוד מאוד קצרה.
לא, היא בערך ארכה 1,600 שנה בימי קדם.
בימי
קדם? כן. כלומר, 1,600 שנה של ישראל, עוד 1,800 שנה בערך של יעקב, ועכשיו אנחנו עובדים שוב על זה. על הסינתזות. כן, בבקשה.
אבל למה 2,000 שנה האלה לא היינו מתקים מהזהות של ישראל?
כן.
לאיזושהי
אומה... את צודקת, אבל זה היה, איך אומרים, על אש קטנה. בסדר. כן, בבקשה.
ישורון זה הקטנה? רון.
זה ישור קטן. ישור רון.
מה הפור שלנו מושג את ישורון?
ישורון? זה הרבה משמעויות. זה מלשון ישר, זה מלשון להסתכל. כולם מסתכלים. הביטו, שורו, הביטו, ראו, נכון? ישורון, כולם מסתכלים. כלומר, אם כולם מסתכלים, סימן שאנחנו מעניינים את החוץ.
באמת כולם מסתכלים, 25%
כן, כל הזמן מסתכלים עלינו. כל הזמן. כן. מעניין, אתה יודע, לפני כמה ימים, שמעתי ברדיו, בראש כל המהדורות, ש... גורמים בסביבתו של נשיא ארצות הברית וג'ון קרי הביעו אי נחת מן הלחץ של הלובי היהודי בוושינגטון. הבעת אי נחת היא נושא לראש החדשות. מעניין מאוד. כן? כנראה שאנחנו באמת מעניינים את העולם. כן, בבקשה. ואנחנו כל הזמן מתעניינים במה שהעולם אומר עלינו. נכון? כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך. האם יש השלכה הלכתית, מה שנקרא נפקא מינה, לאבחון של תקופתנו כימות המשיח או לא? בסדר? זאת השאלה? אני לא מדבר על תפיסת עולם, השאלה שלך לא הייתה על תפיסת עולם, השאלה שלך הייתה אם יש השלכה הלכתית לדבר. אתה רוצה תשובה? כן או לא? תשובה. יש השלכה הלכתית. האם לקרוא פרשה שלישית של קריאת שמה, של קריאת שמה בבוקר ובערב או לא? אז זה בדיוק מה שאומרת המשנה. אם אתה הגעת לימות המשיח, אז מפסיקים עם הפרשה השלישית. אם לא הגעת, אתה ממשיך עם הפרשה השלישית. זה בדיוק מה שזה ההשלכה הלכתית.
לא, אבל יש משהו יותר קרוב, נגיד, תחומי ארץ ישראל,
רגע, רגע, שאלת אם יש השלכה הלכתית, מצאת אחת. בסדר? נכון, וכיוון שהלכה כבן זומה, אז ממילא זה מחייב. כן, מה אתה אומר?
אז אם זה מחייב, אז נכון.
רגע, רגע.
יש משהו שהוא יותר מוסכם. למשל, תחומי ארץ ישראל משפיעים על הלכות תרומות ומוסרות, ואין לזה ספק, זה רק תלוי בהגדרה אם אנחנו יעמוד...
לא, 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 לא. לא, 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 לא. כן, תחומי ארץ ישראל וימות המשיח וההשלכה לגבי המצוות התלויות בארץ, זה לא קשור לעניין. זה מצווה בפני עצמה. מה שאתה כן יכול לשאול זה לגבי חלוקת הנחלות בין השבטים, שזה כן השלכה. כן? האם שבט לוי נוחל או לא? כן.
מה שאני אומר שגם אם יחליטו שמהיום זה ימות המשיח נקודה, גם יהיה מחלוקת אם
לקרוא פרשת... לא? לא? דווקא לא. אם כולם יסכימו שאנחנו בימות המשיח, אז אוטומטית לפי ההלכה זה מחייב את ביטול קריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע. נכון. וגם אני אומר את הפרשה השלישית בלילה, וגם ביום.
גם לפי דעתך אנחנו לא בימות
המשיח? אנחנו כן בימות המשיח, לפי דעתי. אז אתה אומר שאם ככה, אני לא בסדר עם עצמי, נכון? כלומר, אני סותר את עצמי. איך מצד... מה?
דורש הסבר.
זה דורש הסבר, כי מצד אחד אני מאבחן את התקופה שלנו כתואמת את מה שנקרא ימות המשיח. מצד שני... לא, לא אמרתי המשיח, אמרתי ימות המשיח. מצד שני, אני בכל זאת קורא את הפרשה השלישית של קריאת שמה, שלפי דת בן זומה לא צריך לקרוא. נכון? והלכה כבן זומה. האם אתה רוצה תשובה לשאלה שלך? תשובה. התשובה, יש כמה תשובות, אבל התשובה העיקרית היא כזאת. יש דברים שהיינו צריכים לעשות, אבל אנחנו לא עושים אותם כדי למנוע קרע באומה. שיש לזה גם כן משמעות. האחדות של הציבור גם היא משמעותית. כן, בבקשה.
אבל בהלל לא
עושים את זה. בהלל של יום העצמאות, לא אני קבעתי שאומרים הלל ביום העצמאות, הרבנות הראשית קבעה, ולכן אני פטור מדיון בשאלה הזאת. כלומר, מי שלא נאמן לתקנה של הרבנות הראשית, הוא זה שצריך להצדיק את עצמו, לא אני. בסדר? הלאה.
אז פרט להלל אין משמעות.
מה?
אז פרט לעניין ההלל, שאנחנו מכירים את ה... דעות השונות, אין עוד איזשהו
משהו ש... ההלל זה דבר
מהותי. מאוד מהותי. מאוד מהותי.
עכשיו יש, כן, השלכה לגבי התפיסה, של מה שהבחור שם מאחורה קרא השקפת עולם. השלכה לגבי השקפת העולם היא ענקית. היא גלקטית מצידי. אבל זה לא הנושא שהועלה כאן. מה?
והשלכות מעשיות נוספות.
אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אבל מה שאני רוצה לומר, לפי מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, יוצא שבהגדה של פסח אנחנו מזכירים שלושה סיפורי יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים השייך אל העבר, סיפור יציאת מצרים השייך אל ההווה, וסיפור יציאת מצרים השייך אל העתיד, כשבמידה רבה ניתן לומר שאותו העתיד הוא כבר הווה. בסדר? עד כאן ברור? כן, בבקשה, דברי.
קודם אמרת שאנחנו רוצים להיוולד בגאולה שהיא
נצחית. נכון. זאת אומרת שאנחנו לא נצא יותר לגלות. זה טוב, לא? את איתי? כן, זו. מה? ברור שאנחנו לא נצא יותר לגלות.
למה?
כי ככה הבטיחו אבותינו. הנביאים הבטיחו לנו. תורת משה הבטיחה. שאין גלות אחרי גאולה שלישית.
שמוצאים את עצמם מגלות.
זה עניין פרטי. זה לא עניין של ביטול העצמאות או הישות המדינית. זה הובטח כדבר נצחי. אז זהו, זה נצחי. זה נחמד לדעת שמדינת ישראל לא תחרב. זה כדאי לדעת את זה. כן? לא, כי תמיד יש שאלה האם ביתנו לא יחרב, ואיך נדע אם לא להריק עברו חיינו. כן? האם עמלנו לא לשווא? כל דברים כאלה, זה שאלות טובות. ואיך תדע אם יש תקווה? שכשנבוא. נמצא תשובה. טוב. עד כאן ההגדה הראשונה. מכאן ואילך אנחנו עוברים אל ההגדה השנייה. כן, אתם זוכרים שלמדנו שבתוך ההגדה של פסח ישנן שתי הגדות. ההגדה של מי שסובר שהתשובה לשאלת הבן היא עבדים היינו, ומי שסובר, ההגדה השנייה של מי שסובר, שהתשובה לשאלת הבן היא, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זו מחלוקת פנימית בתוך התלמוד עצמו. זוכרים את זה?
זה מראה למעשה שהיה קרע אמיתי.
אתה לא יכול לזכור את זה, כי לא היית בשיעור שבו דיברנו על זה.
אבל אני שמעתי אותו באינטרנט.
שמעתי אותו באינטרנט. אני מלא הערכה.
יש הבחור אלה.
מה השאלה? מה את רוצה שהוא יכתוב? טוב, אם כן, מתחילה ההגדה השנייה. ההגדה השנייה פותחת במשפט שהנוסח שלו בימינו הוא, כפי שאנחנו קוראים כאן, בעמוד 11, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבע בנים דיברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. כל המשפט הזה, בדומה לפסקה הקודמת, נראה גם כן מעורר תמיהות בלי סוף. אני מצאתי פה לפחות 9 מילים מיותרות. טוב, נתחיל. ברוך המקום זה לא מיותר. בסדר. ברוך הוא. שתי מילים מיותרות. ברוך, מילה שלישית מיותרת. תגיד, ברוך המקום שנתן תורה. אם כן, יש לי כבר 3 מילים מיותרות. לעמו ישראל, ברוך הוא, עוד 2 מילים מיותרות. כמה מילים מיותרות בינתיים מצאנו?
5.
יפה. כנגד 4 בנים דיברה תורה. הנה, המילה 4 מיותרת. למה? אני יודע לספור, חכם, תם, חכם, רשע, תם, שאני יודע לשאול. אז אני יודע, אז המילה 4 מיותרת. אז אם כן, זה כבר לנו 6 מילים מיותרות. המילה 1 חכם מיותרת. ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאני יודע לשאול. בעצם הגענו 10 מילים מיותרות. כנראה שחששו שליל הסדר יעבור מהר מדי, אז חיפשו איך להוסיף מילים מיותרות. מצאו 10 מילים מיותרות. 10, סליחה. מילים מיותרות. אז אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לנתח את זה יותר ברצינות. קודם כל, אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף. מה פירוש אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד? יש ביטוי, למשל, במסכת שבת, במשנה, בפרק, במה מדליקין ובמה אין מדליקין, את מדליקין, כן, יש שם דיון לגבי איזה שמנים ואיזה פתילות קשרים להדלקת נר שבת ואיזה פסולים. כתוב כאן, וכתוב שם בהגדה, במשנה, נחום עמדי אומר, מדליקים בחלב מבושל. כלומר, אם החלב הוא לא מבושל, לא מדליקים. אבל אם הוא חלב מבושל, מדליקים בו, נכון? והחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקים בו. מה פירוש אחד ואחד? בין כך ובין כך. זאת אומרת, מה זה אחד חכם ואחד רשע? בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, בין שהוא תם ובין שאינו יודע לשאול, יש לתורה מה לומר לו. כלומר, המילים אחד, 4 המילים, כלומר, המילה הראשונה אחד, ו3 המילים ואחד, אין מטרתן לספור, אלא לדבר על יחס. לא משנה, מה? לא משנה אם הוא חכם או רשע, כנגדו דיברה תורה.
אבל אם לא היה כתוב את זה, זה היה מובן, לא?
לא.
נגד 4 בנים דיברה תורה, חכם, רשע, חכם.
כן, אבל אתה לא יודע אם התורה יש לה יחס שווה אל האחד ואל השני, או לא. כלומר, החידוש הוא, כן, כלומר, בכל מקרה, כי כל אחד מארבעת אלה מצריך גילוי מסוים של דברי תורה.
גילוי אחר.
גילוי אחר. אבל זאת אומרת שהתורה דאגה לתת תשובה לכל אחד מהם.
לפי מדרגתו והבנתו.
נכון, זאת אומרת שכל המדרגות וההבנות נדרשות כדי שהתורה תאמר מה שיש לה לומר. כלומר, אם לא היה בן הרשע, אז מעולם לא היינו משתמשים בדברי התורה לרשע. אז יש חלק של התורה שלא היה יוצא לפועל. איזה יופי שהרשע הגיע לליל הסדר, סוף סוף יש לנו מה להגיד לו. ברור? זה המשמעות. עכשיו, לפי זה, אני רוצה להביא מה זה ארבעה. כשהמשנה אומרת מספר, למה היא מתכוונת? מניינה, אומרת הגמרא, למעוטה. כל מקום שבו יש מניין, כלומר מספר, רוצים למעט. ארבעה ולא יותר. כלומר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ולא כנגד החמישי.
זכר רבי מלובביץ' מוסיף את החמישי.
אנחנו מיד נגיע לזה. אגב, אני רוצה להגיד לך מאיפה הוא לקח את זה, הרבי מלובביץ'. הוא לקח את זה משושני.
מי?
שושני.
מי זה שושני?
הוא תשאל את מיכאל גרינשפן. לא משנה כעת. לא, אני לא יכול להגיד הכל בבת אחת. אבל קודם כל, צריך להבין. אם ההגדה אומרת כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אז היא מתכוונת לומר כנגד ארבעה ולא כנגד החמישי. כי כנגד החמישי לא דיברה תורה. מי זה החמישי? לא.
מי זה? חמישי.
מה? כל, מחמישה ואלה. כל מי שלא בארבעה הוא חמישי. שישי, שישי, שביעי, שמיני, מאה, לא משנה. כל מי.
אבל הארבע הראשונים הם שונים אחד מהשני.
אבל יש להם מכנה משותף.
כל אחרי, הם כולם אותו דבר?
לא. אבל לכל אלה שאחרי, אין אותו מכנה משותף שיש לארבעה. יש מכנה משותף לחכם רשע תם ושאינו יודע לשאול. כולם הגיעו לליל הסדר. החמישי לא הגיע.
ארבעת הבנים זה ארבע גישות.
בוודאי.
ארבע אפשרויות שלנו להתייחס לנושא.
בוודאי. אבל מה שצריך, שיהיה מישהו שיתייחס. אז הם הגיעו לליל הסדר, כנגדם דיברה תורה. ומה עם החמישי? שכנגדו לא דיברה תורה. מה? החמישי, הוא לא הגיע לליל הסדר. תהיה הסיבה אשר תהיה. הוא לא פה.
הוא נסע לטורקיה. הוא בטיול עכשיו בדרום אמריקה, בגואה.
רגע, גואה זה לא בדרום אמריקה.
לא, בדרום אמריקה סלש גואה.
הוא אמר טורקיה. אז תחליטו. אבל אני חושב שאתם עושים טעות שאתם מנסים להגדיר אותו. הוא לא ניתן להגדרה כי הוא לא פה. אז יש שזה בעיה. כלומר, אם זה נכון מה שאני אומר, כל ליל הסדר נתון למועקה. כי עורך ההגדה, עורך הסדר, יודע שיש לו תשובה לארבעה ולא לחמישי.
בימי המשיח אולי הוא יהיה?
יכול להיות. אנחנו רוצים להבין מי יביא את החמישי.
חכמים או בן זכומה יגיד את
זה? יכול ששתם, אבל יש איזה בעיה. פה את מהירה נקודה נכונה. יש כמה כוסות יש בליל הסדר?
ארבע.
מה עם החמישי? יש, כן. אליהו הנביא, כן, אליהו הנביא. מה התפקיד של אליהו הנביא?
יתרץ קושיות.
מה עוד? מה כתוב בנביא? מה הנביאים אומרים על אליהו הנביא? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא.
מלאך הבריאה.
לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. כלומר, התפקיד של אליהו הנביא, כשפותחים את הדלת, יש כאלה שנוהגים לפתוח את הדלת אחרי ברכת המזון, ולהגיד ברוך הבא, למי? לאליהו הנביא לבד? לא, הוא בא עם הילד החמישי, הוא אומר, מצאתי את זה, זה שלכם? כלומר, הוא בא עם החמישי.
זה גם הלשון החמישית, טוב,
ידעתי. אבל יש בעיה. כן, יש הרבה סיבות. כלומר, כל ליל הסדר, דיברנו על זה בפעם שעברה, שיש מתח בין 4 ל-5, נכון? אז גם פה יש לנו מתח בין 4 הבנים שהתורה דיברה כנגדם, והחמישי שלא הגיע. אבל השאלה היא, אז איך אפשר להתחיל את ליל הסדר במצב כזה? התשובה היא שאנחנו חייבים, לפני שאומרים מה שהתורה אומרת כנגד ארבעה בנים, להיות בטוחים שיש מי שדואג לבן החמישי. הבן החמישי צריך למצוא את מקומו. מי נותן לו את מקומו?
בית חב"ד.
לא, לא, לא. כי בבית חב"ד אז הוא הופך להיות אחד מארבעה בנים. בואו נקרא עוד פעם. לא, זהו, יפה מאוד, הבנתם. ברוך המקום, ברוך הוא. מה עושה המקום, ברוך הוא? הוא דואג לבן החמישי. הוא דואג לבן החמישי. עכשיו אני יכול להמשיך ולומר, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. זאת אומרת, אני רגוע. יש מי שמטפל בבן החמישי. מה שלא בידי, ההשגחה העליונה מטפלת בו, הוא יגיע בסוף הסדר. ואז אפשר להגיד מה שהתורה יש לה לומר.
זה לא ברור אפילו להיות ברוך המקום.
זה עוד לא תרצנו. אני הרי מתחיל מהמאוחר, והולך ומתארץ, הולך וקדימה. נכון? הרי אמרתי שיש 10 מילים מיותרות. מיותרים. נכון? כן, 10 מילות. עכשיו, אם כן, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתת אור לעמו ישראל. הקדוש ברוך הוא יש לו פה שני שמות. נקרא גם המקום, והוא גם נקרא שנתן תורה. מה המעבר הזה בין המקום לבין מי שנתן תורה?
זה אור וכלי.
זה המעבר בין האימפרסונלי לפרסונלי. בין האלוהות בתור אלוהי הטבע, ברוך המקום, האלוה הקוסמי, הוא נותן את הכל. ברוך המקום, נותן מקום לכל דבר. אבל בתור נותן התורה, הוא כבר פונה אל האדם. זה כבר הצטמצמות, זה התייחדות כלפי זהות אנושית מסוימת, עם ישראל. ברוך שנתן תורה, ולמי הוא נתן? לעמו ישראל. זאת אומרת, יש פה מעבר מן הכללי אל הספציפי. עד כאן מובן? למה צריך את זה? כדי שתהיה משמעות. אני אגיד לך משהו, לפני כמה ימים נפטרה אישה, שולמית אלוני, היא כתבה מאמר מעניין פעם בעיתון, שבו היא אמרה כך. מה? זה כבר שאלה אישית. היא פעם אמרה, היא כתבה בעיתון מאמר מאוד מעניין, שבו היא אמרה, מדוע צריך פולחן כשהשמיים מספרים כבוד אל? זאת השאלה שאת שואלת גם כן, נכון? אם השמיים מספרים כבוד אל, יש הדר האלוהות בבריאה. למה אני צריך התייחדות דווקא אל הנפש האנושית? למה צריך בשביל זה יחס של דתיות למשל, או של בכלל, של הנבואה, של... אז התשובה היא שעולם של הדר אלוהי איננו נותן משמעות לחיי האדם. כי האדם הוא היחיד בתוך כל הבריאה שיש לו שאלה קיומית על משמעות חייו. ולכן יש צורך בזה. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן. ברוך המקום ברוך הוא, ההוויה הקוסמית, האלוהית, אבל היא אחר כך מופיעה בתור ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא.
למה בבקשה צריך את המשפט הראשון?
למה צריך המשפט הראשון? כי המקום דואג לבן החמישי. כלומר, בעולם שבו אין לי תורה לתת לו, אני סומך על המקום.
ברוך?
עכשיו, לפי זה מתחיל להיות מובן, דיברנו על זה שיש כמה מילים מיותרות פה, נכון? כתוב 4 פעמים המילה ברוך, נכון? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד מה? כנגד 4 פעמים. עכשיו תשימו לב, 4 הבנים הם באמת תואמים את זה. ברוך המקום זה החכם, כנגד החכם. ברוך הוא כנגד הרשע, כי מה אתה כבר יכול להגיד על הרשע? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל כנגד התם, כי התם הוא הלומד תורה. ושאינו יודע לשאול, מה תגיד עליו? אתה לא יכול לדעת, כי הוא לא שואל. ברוך הוא, כנגד 4 בנים. עכשיו זה מתחיל כמובן, למה כל המילים האלה? זהו. אז חייבים, אני אגיד לך איפה החמישית. רוצה שאני אגיד לך? לא. זה כתוב בעמוד 13, איפה החמישי. הנה החמישי, ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא. החמישי נמצא שם, ויש הבטחה שהוא יבוא. בסדר? טוב, אם כך, אני רוצה קצת להבין יותר. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כי נגד 4 בנים דיברה תורה. זאת אומרת שיש כאן אפשרות לדבר איתם כי הם נמצאים. אבל יש פה בעיה. יש 3 ששואלים שאלות, ואחד שלא שואל. ברגע שיש שאלה, יש לך מה להשיב. אבל ברגע שאין שאלה, מה עושים? אז צריך ללמד אותו לשאול. לכאורה, היה אפשר להגיד לא. הוא לא שואל שאלות, מצוין, זה התלמיד הכי טוב בכיתה, אני אגיד לו הכל, ושיקבל. נכון? רואים שמחבר האגדה רואה בהיעדר שאלה בעיה. ברור? אני אמרתי, אבל מחבר האגדה הוא לא שאל אותי מה אני חושב. אני רוצה להבין אותו. בסדר? טוב, אז כאן נצטרך להבין יותר מה משמעות השאלות. נצטרך גם להבין מדוע, כלומר, מי מכל ארבעת הבנים הוא המעולה מכולם? מי שואל את השאלה יותר טובה?
פרשה.
בכל זאת, ועוד, נעסוק בפעם הבאה, כי הגענו כבר אל המבזק. שלום.